טוב, שלום, אנחנו בספר דרך השם בפרק חמישי של חלק שני של הספר. הפרק עוסק באופן ההשגחה, זה שמו. נתחיל. א', הנה עד הנה ביארנו משפטי ההשגחה, אתה נדבר במה שבאופן ההשגחה, ועניין זה התחלק לשני עיקרים, האחד בהשקפתו יתברך שמו, והשני בהשפעתו. אז השקפתו זה הדרך שהוא יודע את הפרטים, גם האופן שהוא מסתכל עליהם, אם זה ראוי, לא ראוי וכו', אבל ידיעת הפרטים. והשני בהשפעתו, זה ההשלכה של ההשפעה, של ההשקפה. כלומר, מה ריבונו של עולם עושה עם הידיעות הללו. ב', בהשקפתו יתברך שמו, כבר ידענו שהוא יתברך שמו יודע כל, ואין אצלו חסרון ידיעה כלל, לא בעתיד ולא בהווה ולא בעבר. ככל מה שהיה ויהיה, כבר צפוי הוא לפניו מעולם ולא נעלם ממנו דבר. אני אקרא את סוף הפסקה ויחזור. וכל ההווה גלוי יהיו לפניו ונודע אצלו יתברך שמו, בכל בחינותיו ולא נסתר ממנו כלל. אמנם נקרא שהוא משקיף על הדברים, מה שהוא דן אותם וגוזר עליהם גזרות מוגבלות בגבול הזמן שירצה, החדשם בהם, עוד נדבר על זה לפנים בעזר השם בך. אז עוד פעם, השקפתו, ידענו שהוא יודע הכל, ואין אצלו חסרון ידיעה כלל, ולא כמו שאמר הפילוסוף בספר הכוזרי, למשל, וזה רק דוגמה לדרך פילוסופית כזאת שמקבעת את ריבונו של עולם בתור פסל ותמונה על פי הקשים לוגיים, כי מה שהוא גוזר שם שהוא לא יודע את הפרטים, כי הפרטים הם משתנים ולכן ידיעתו היא הייתה צריכה להשתנות, אבל אין בו שינוי, אני יודע, אז לכן הוא לא יודע את הפרטים. זאת אומרת, אצל הפילוסוף בספר הכוזרי, ההיגיון הוא עושה גדרות לריבונו שלנו, מקבע אותו. בעצם הריבונו, לא ריבונו שלנו, שמה הסיבה הראשונה הוא קורא לה, או אלוהים, לא משנה. הוא כביכול ישפריץ עולם ועזב אותו. הוא לא רלוונטי לעולם, והעולם לא רלוונטי אליו. הוא לא יודע מה שקורה בעולם, ולכן אין סיבה גם להתפלל אליו, והוא לא משגיח על שום דבר וכו'. אבל כל זה הבל וריק, והתורה מסבירה אחרת, שהוא יודע הכל, כן? יודע גם מה בלבבו של האדם, חופש כליות בבטן, ואין אצלו חסרון ידיעה כלל, לא בעתיד ולא בהווה ולא בעבר. זאת אומרת, אצלנו, אנחנו יודעים מה יש בהווה, בקרבה שלנו, כן? ויודעים מה חווינו בעבר. מה שאנחנו, בקרבה שלנו חווינו, או מה שההיסטוריה חוותה ממה שלמדנו. ואצל ריבונו של עולם הכל פרוס, גם מהעבר, גם מההווה וגם מהעתיד. ואין לו חסרון ידיעה כלל, כי המונחים של עבר, הווה ועתיד, הם מושגים השייכים אל הבריאה, אל הנבראים. אבל ריבונו של עולם הוא למעלה מגבולות החומר שמצוי בתוך זמן, ולכן כל העבר, ההווה ועתיד, פרוס לפניו וכו'. כי כל מה שהיה ויהיה כבר צפוי הוא לפניו מעולם, ולא נעלה ממנו דבר. וכל ההווה גלוי לפניו ונודע אצלו יתברך שמו בכל בחינותיו ולא נסתר ממנו כלל. זאת אומרת, ההווה, מה הוא הוסיף על מה שהוא אמר מקודם? שההווה, שלא תחשוב שהוא לא יודע את פרטי הפרטים. הוא יודע שקמת בבוקר עם כאב בציפורן ברגל וקשה לך. הוא יודע את זה או לא יודע את זה? מה? אצל הפילוסוף הוא לא יודע דברים הרבה יותר משמעותיים מזה. אבל היהדות לא מדברת ככה, זה הבל וריק, זה שטויות. אמנם נקרא שהוא משקיף על הדברים, מה שהוא דן אותם, זאת אומרת, משקיף, זה לא רק עניין של ידיעת הפרטים, אלא מה שאמרתי, מה שהוא דן עליהם, אותם, וגוזר עליהם גזירות מוגבלות בגבול הזמן שירצה חדשם בהם, ונדבר בזה לפנים בעזר השם יתברך, אז אנחנו נראה את זה תכף. בכל מקרה, האמונה שלנו זה שריבונו של עולם יודע את כל פרטי הפרטים, שום דבר נסתר מעיני השם, אבל יש מדרגות, מדרגות בהשגחה. זאת אומרת, יש סוגי השגחה שונים, לפעמים יש מושג שנקרא השגחה פרטית. מה זה השגחה פרטית? שדנים את הפרט לפי מעשיו, האדם הפרטי, בסדר? יש עליו השגחה פרטית, ההשפעה עליו היא תהיה בהתאם למעשיו. הוא חי במין צינור של שמתנהל לפי ההנהגה המוסרית שלו, קרבת אלוהים שלו, הבחירות שלו וכו'. אבל יש מושג שנקרא השגחה כללית. מה ההבדל? השגחה כללית זה לא דנים לפי הפרט, אלא הפרט הוא נידון לפי צורכי הכלל. כלומר, זה נקרא גם השגחה מינית. כלומר, זה הרמב״ם כותב במורה נבוכים, השגחה על מין, מין הפילים. מין הממותות הוא נעלם מן העולם. נכון? פעם היה פילים כאלה עם שערות. אבל זה לא נצרך, כנראה זה נעלם. אבל מין הפילים הוא מושגח. יש בו איזה צורך וכו'. אז הוא מושגח. אבל ההשגחה היא עכשיו על כל פיל ופיל. זה נקרא השגחה כללית. זה לפחות לפי חלק מן הראשונים. אין השגחה על כל פיל ופיל, ולא על כל דג ודג באוקיינוס, ולא, זה לפי הרמב״ם וגם לפי הרמב״ן, אלא השגחה כללית. ואותו דבר על הגויים. גם השגחה על הגויים היא על השגחה כללית. אבל אצל עם ישראל היא יותר מאשר החיות. הגויים זה יותר מאשר החיות. אבל בעם ישראל, לכל יהודי יש לו ממש תפקיד מיוחד שרק הוא יכול לעשות בתיקון העולם במסגרת של כלל ישראל. לכן יש השגחה מיוחדת על כל יחיד, איך הוא ממלא את התפקיד המיוחד שלו וכו'. מה שאמרתי עכשיו זה שיטת הרמב״ם, שיטת. ככה הרמב״ם מסביר והרמב״ן. בעל שם טוב אגב לא סובר ככה. בעל שם טוב הסביר שאפילו עלה שנופל ביער ואף אחד לא מסתכל עליו, זה גם כן בהשגחה פרטית. אבל אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, אני ככה הקדמתי את המאוחר. מה אתה אומר? אוקיי, אבל זה... נכון. אבל זה נקרא הנהגת הטבע, מה שאתה מדבר. זאת אומרת, הטבע הוא מתנהל באופן כזה שהקריש הוא צריך לאכול כך וכך דגים ביום, בסדר? ואם הוא יעשה עם הזנב שלו ימין ושמאל, הוא יתקדם קדימה, נכון? ואם האוקיינוס יהיה מזוהם, אז הוא עלול למות וכו'. זה חוקי טבע, זה המשך הפרק, אגב. זה נקרא מלאכים, מה שאתה מדבר. השגחה שאנחנו מדברים, זה במובן הזה של השלכה על מאורעות האדם, נניח, מישראל, זה השגחה הכי פרטית, בהתאם למעשיו. למשל, אתן לך דוגמה. הגמרא אומרת, באים על אדם ויסורים, יפשפש במעשיו. זאת אומרת, לא באו על אדם סתם יסורים. אם באו עליך יסורים, זה בהשגחה פרטית, אתה חייב לשאול אותך למה זה קרה לי. מה ההגדרה של איסורים? מה דרכן תכלית איסורים? הגמרא שואלת שהוא הכניס, הכניס יד לכיס, רצה להוציא מטבע אחד ויצאו לו שניים. אז יש לו עכשיו איסורים גדולים, שמטבע אחד הוא צריך להכניס אותו בחזרה לכיס. נכון? צריך לשאול את עצמו, למה זה קרה לי הדבר הזה? נכון? אבל אם גוי עכשיו יכניס את היד לכיס ויצאו לו שתי מטבעות, זה לא אומר שום דבר על ההנהגה המוסרית שלה. משגח בצורה יותר כללית. אם איזה אנטילופה תתערף על ידי איזה אריה בספארי שם בדרום אפריקה, בסדר. אבל יהיה השגחה על מיני האנטילופות שלא ייכחדו, שישארו אנטילופות ב... כן, אם היא אנטילופה האחרונה, כי זה כבר השגחה כללית, אבל היא המין, אז זה כבר... אבל זה עדיין יישאר בגלל של השגחה כללית. אתה מבין? ראית פעם אריה עורב לעדר של בופולו? אין השגחה על איזה בופולו בהכרח יתערף. כי אין השלכה להנהגה המוסרית שלהם. כי אין הנהגה מוסרית לבופולו, הוא פשוט אוכל וישן. ויולד. ומניק, נכון? זהו. זה אחד מהם. גם אריה צריך לאכול משהו, נכון? יש השגחה כללית שהאריות ימצאו אוכל, הבופלו לא ייכחדו, זהו. מבין? אבל יהודי זה לא ככה, כל דבר. עם מי הוא מתחתן? איפה הוא גר? פתאום המחשבות שקופצות לו לתוך הלב, לראש. הכל מושגח, הכל ב... בסדר? ברור הנקודה הזאת? כן, זה הרעיון של... זה הרעיון פה של... ההשקפה היא על הכולם, ההשגחה היא משתנית. ההשקפה, כמו שאני יודע, את כל פרטי הפרטים. בכל תחום. ההשגחה היא משתנית לפי מדרגת הנברא, שהאדם הוא צלם אלוהים, אז הוא יותר מושגח ודאי מהדומם או הצומח או החי. וגם בין הגויים ובין הישראל יש מדרגות של השגחה, וגם בתוך עם ישראל יש מדרגות של השגחה, שהצדיקים, הקדוש ברוך הוא, משגיח עליהם יותר. הם לגמרי כל דקדק עליהם גם יותר, כחוט השערה. ומשגיח עליהם הכל פרט קטן, מה שקורה עם החיים שלהם, אין מקרה בכלל. הכל ממש בדיוק גדול. ברור? יפה. אז נמשיך. אז החשפעתון בגימל, אימה שיוציא רצונו יתברך שמו לפועל, באותו הסדר והדרגה שהוא חפץ. אז זה שונה מההשקפה. ההשקפה היא לדון על הדברים, לבחון את הדברים, לדון על הדברים, מה שהוא נצרך שיוולדו עכשיו במין האנטילופות הרבה, אז תהיה את ההשפעה הגדולה וכו'. אבל השפעתו היא מה שיוציא רצונו יתברך שמו לפועל, באותו הסדר והדרגה שהוא חפץ. והנה, בהיות שסידר בריאותיו בסדר הדרגה והשתלשלות, מי שחפץ בסדר הזה, הנה כמו שרצה בהשתלשלות זה בבחינת מציאות הנבראים, כן רוצה בו בבחינת התמדתם ופעולותיהם בכל ענייניהם, ובסדר זה מקיימם בכל בחינותיהם, ומשפיע בהם למה שרצה בעניינם ויחסיהם. אני אקרא את סוף הפסקה ויחזור. הנה הוא יתברך שמו ישפיע למלאך, והמלאך למלאך שתחתיו במדרגה, וכן מדרגה אחר מדרגה, עד שהמלאך האחרון יפעל בגשמיות, לקיים דבר ולחדש אותו, כפי מה שיצא גזרת רצונו יתברך שמו. אז זה נקודה מאוד עמוקה. אז בוא נחזור עוד פעם. השפעתו היא מה שיוציא רצונו יתברך שמו לפועל. באותו הסדר והדרגה שהוא חפץ. זאת אומרת, רצונו, יש לו מדרגות, מדרגות של צינורות להופעת רצונו. יש, על פי איזשהו התנהלות שריבונו שלם ברצונו רוצה להתגלות בה, יש השפעה שהיא מגיבה למעשה התחתונים, למעשה האדם וכו'. והנה, ביות שסידר בריאותיו בסדר הדרגה והשתלשלות, תכף זה עוד יתבהר, מפני שחפץ בסדר הזה, הנה כמו שרצה בהשתלשלות זה בבחינת מציאות הנבראים, כן רוצה בו בבחינת התמדתם ופעולותיהם בכל ענייניהם, ובסדר זה מקיימם בכל בחינותיהם ומשפיע להם, למה שרצה בעניינם ויחסיהם. זאת אומרת, כמו שהעולם הוא נברא באיזה מין הדרגה והשתלשלות, קשור למעשה בראשית, ויש עולמות יותר פנימיים, בריאות יותר אציליות, יש יותר חיצוניות, יש את העולם הזה, הגשמי, אבל זה לא רק בעניין הבריאה, זה גם כן בעניין ההתמדה של הקיום. יש בדבר הזה מדרגות מדרגות של נבראים ופעולות. אז ניתן לכם משל כדי שזה יהיה ברור. נניח, קחו את ראש הממשלה, בסדר? אז יש תחתיו שרים. גם בשרים יש מדרגות, נכון? יש שר הביטחון, שר החוץ, תפקידים יותר מרכזיים, נכון? יושב ראש הכנסת, תפקיד מרכזי. יש שרים שחשובים מאוד, אבל זה פחות, קצת פחות, נכון? זה לא הקבינט הביטחוני או המדיני, אני יודע מה זה. שר התרבות והספורט. זה חשוב, כן, לא אומר, זה חשוב מאוד. אבל זה לא שר הביטחון. זה השפעה יותר בהיקף קצת. בסדר. אבל גם להם, הם לא עובדים לבד. יש להם עוזרים, יועצים, ויש להם פקידים. יש להם מנהל משרד, לכל אחד. יש מנכ״ל משרד, נכון? מנכ״ל משרד החוץ. ומנכ״ל משרד החוץ, הוא יושב באיזה משרד ענק, כזה עם, לא יודע, מאות עובדים. ומלא שגרירים. ושורה התחתונה, כשראש הממשלה רוצה להוציא איזה משהו שקשור לענייני חוץ, זה עובר דרך כל הצינורות האלה, עד שבסופו של דבר מישהו חותם על איזשהו מסמך. איזה פקיד הכי, איזה שגרירות בוונצואלה. אתם מבינים? יש בזה צינורות, צינורות, עד שזה מגיע למציאות. עכשיו, והנה הוא יתברך שמו ישפיע למלאך. זה משל. והמלאך למלאך, והמלאך למלאך שתחתיו. ומדרגה וכן מדרגה אחר מדרגה, עד שהמלאך האחרון יפעל בגשמיות. זאת אומרת, יש את רצון השם, ויש עכשיו צינורות להשפעתו. עד שבפועל זה יופיע בלי חיסרון בעולם הזה. ולקיים דבר או לחדש אותו, כפי מה שיצאה גזירת רצונו יתברך שמו. זה עניין ההשפעה. ויוצא פה עכשיו תגיד ככה. היית אומר שיוצא שריבו שם הוא לא פועל בנבראים באופן ישיר, נכון? אלא דרך כל מיני צינורות שהוא בחר ליצור בדרך. אבל זה לא מדויק, בגלל שכל אלה אינם אלא שליחים. נניח על דרך משל, אדם הוא שולח מכתב עם סכום כסף לחבר שלו. אז הדבר הוא מביא את המעטפה הזאת לחבר, נכון? אז הוא אומר לו, חבר, למחרת, הוא תביא לי גם היום אולי איזה מטפה כזאת, מה אתה אומר? זה שייך? לא, אבל הדבר הוא יכול לעשות משהו? יש טעם שנתפלל למלאך? שנפנה אל מלאך? שנבקש מהדבר. הדבר בסך הכל הוא עשה את שליחותו. ככה חוקי הטבע, חוקי אפילו ההנהגה המוסרית, כי להנהגה המוסרית שלנו יש השלכה. אתם מבינים? מידת הדין, מידת הרחמים, המלאך גבריאל, המלאך רפאל, עסוק ברפואה, אין טעם להתפלל אליו. אנחנו מתפללים ישירות אל שולח המכתב, לכאורה, כן? רק אל ריבונו של עולם. מי שרצונו הוא מועבר על ידי כל השליחים הללו. עכשיו יש מדרגות במלאכים, הוא רמז על זה, הוא אמר את זה. זאת אומרת, המלאך מוסר למלאך, מוסר למלאך, מלאך, מלאך, מלאך. טוב. מה, יש מלאכים שהם יותר קודקודים, כמו השרים האלה. כן? הם יותר, יש להם השפעה, זה יכלות של מלאכים. המלאך אחד על הרבה מלאכים שתחתיו. וכל אחד מהם על עוד שתחתיו, עד שסופו של דבר העולם הוא מתקיים. הוא גם נברא באופן הזה וגם מושגח באופן הזה. בסדר הנקודה הזאת? אז זה נקודה חשובה. אז אמרנו מצד השקפתו הוא יודע את כל הפרטים. נכון? מצד הנהגתו יש בדבר הזה פעמים שההנהגה שלו היא יותר ישירה. כמו שנאמר במצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, לא שרף ולא שליח. נכון? לפעמים דברים נעשים על ידי שליח כמו משה רבנו. לפעמים נעשים על ידי מלאך, כמו מפלת סנחריב. ומכת בכורות, לעומת זה נאמר שהקדוש ברוך הוא פעל בעצמו. כוונה, כמו שכתוב, מוראים גדולים, זה גילוי שכינה וכו'. אז מלאך זה סוג של אסתר. אסתר. שריבונו של, שמשה רבנו, השם אמר לו שהוא ישלח את מלאכי לפניך, הוא התפלל שלא, שהכניסה לארץ לא תהיה על ידי מלאך, אלא על ידי השגחה ישירה. מלאך זה סוג של אסתר. יהושע נתגלה אליו המלאך, אומר לו, אתה באתי. אז אומר לו, עלינו אתה, הם לצרינו, וכו'. הוא אמר לו שהוא מלאך השם צבאות וכו'. זה הכוונה, איזושהי סוג של השגחה כזאת שעכשיו הולכת לפני עם ישראל, בכיבוש הארץ. אבל זו השגחה יותר קטנה ממה שהייתה יכולה להיות אם לא היה במלאך. הוא בא על ביטול תורה. שאל אותו, על מה באת? באת על ביטול תורה או על ביטול של קורבן התמיד? כי הם ביטלו קורבן התמיד, בגלל שמלחמת מלחמת העי. אז ארון הברית, הוא היה מחוץ למחנה. היו פעם יוצאים למלחמה עם ארון לפני הצבא. אבל כשהארון מחוץ, לגלגל שם ישב המשכן, אז היא שרה להקריא קורבן התמיד. ושאל אותו, באת על קורבן התמיד, על ביטול תמיד? על ביטול תורה. אמר לו, באתי על ביטול תורה. בסדר? בסדר? לכן חז"ל למדו שלימוד תורה יש לו ערך יותר גדול אפילו מקורבנות וכולי. מכל מקום זה ירידה. היה עדיף לכבוש את הארץ לא על ידי מלאך. בסדר? גם תראו רגע, נגיד אדם הוא נדבק בשפעת. קורה, נכון? חורף הזה, נכון? מישהו השתעל עליו, או הביא לו איזה תפוח עם ידיים לא נקיות, כך תתכבד, כל מיני דברים כאלה, אופ, נדבק. אז מה תגיד? שהוא עכשיו תקף אותו איזה וירוס, נכון? או חיידק, מחלות אחרות. אבל בעומק העניין, מה אנחנו נאמר אחרי הרמחל הזה? שזה לא ככה. אלא, יש עליו השגחה מן השמיים, שהיא משתלשלת ממדרגה למדרגה עד שמישהו משתעל עליו והוא נדבק בשפעת. זה לא דבר מקרי, אלא זה בהשגחה פרטית. מה שהרמח"ל פה אמר, חן מדרגה אחר מדרגה עד שהמהלך האחרון יפעל בגשמיות. גשמיות הזאת זה החיידק הזה, או הווירוס הזה. ברור הנקודה הזאת? לכן אנחנו לא תולים שום דבר במקרה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה זה קרה לנו, אם זה דבר טוב, אם זה דבר לא טוב. ואנחנו, הריבון שם הוא פועל גם דרך הנהגת הטבע. הנהגת הטבע זה בעצם מכלול של מלאכים. אתם מבינים? מכלול של מלאכים. יש לך פקיד, הוא בהמשך יאמר את זה, האמת אני מקדים את המאוחר. הוא ידבר על זה, זה פסקה הבא. זה, תכף, זה מכלול של מלאכים, אנחנו תכף נדבר על זה. מקווה שנספיק היום. עוד נקודה אחת, כמו שאתה עכשיו בא נניח לאיזה פקיד, פקיד בבנק. אתה אומר, תראה, אני, אמנם יש לי חוב, אבל אולי תמחל לי על החוב, יודע מה, אולי אפשר לפרוס את זה לתשלומים. הוא אומר, אין, זה החוקים פה בבנק, אין מה לעשות, נכון? אין בידו לשנות שום דבר. אבל אם אתה תלך לנהל הסניף, יכול להיות שכן בידו לשנות משהו, נכון? זאת אומרת, ככל שהמלאך הוא ברמה יותר חיצונית, כמו הפקיד הזה, שהוא יותר זוטר, אז זה יותר הופעה של מידת הדין, יותר הופעה של הסתר. אתם מבינים? אתה לא יכול ללכת לחשבת שכר של החברה ולהגיד לה שתעלה לך משכורות. זה לא שייך בכלל. תגיד לך, זה נתונים שקיבלתי, זהו, אני עושה את התפקיד שלי. לא. אתה יכול ללכת למנכ״ל ולבקש ממנו, נכון? ואתה יכול, הוא יכול להגיד לך, תראה, אני פה בסך הכל מנכ״ל של הסניף בעיר הזאת, אבל אני אפנה למנכ״ל הראשי. יש עוד למעלה מזה וכו'. שם יכול להיות שכן אפשר לעשות שינויים. בסדר? אז הדברים פחות קבועים, ככל שאתה יותר עולה מפקיד קטן, שהוא לא יכול לחרוג מהנועל הרגיל, כי הוא מוגבל, לאוטוריטה, לא, לסמכות יותר גבוהה וכו'. אותו דבר בהקשר הזה. כי כל ירידה היא גם סוג של הסתר. אנחנו פונים רק לריבונו של עולם. הוא בידו לשנות את כל הסדרים, להשפיע לכל המדרגות. בסדר? יופי. זה המקום של התפילה. בעומק העניין, התפילה היא בקשה על נס נסתר. נכון? אתה מתפעל על זה שחבר שלך יהיה בריא. אבל בדרך הטבע הוא צריך להיות חולה, נכון? אבל אתה מתפלל שתופיע עליו מידת הרחמים, שיתחזק גופו, שתהיה השפעה על המלאך הממונה על בריאות גופו. יודע מה? ברור הנקודה הזאת? וכולי. עכשיו, ואומנם, קיום כל עובד, וזה נכון אגב לגבי כל התפילה שלנו, התפילה שלנו היא בקשה על נס נסתר, שיהיה ברכה בפרנסה, יהיה גשמים, יהיה בניין ירושלים, הרבה דברים אנחנו בעצם פועלים בתוך עולם הטבע, אנחנו לא נגלה, אנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים השפעה על המדרגות שאמורות, שנוגעות אלינו לחיים, ולהמשיך את רצונו יתברך בעולמו. ואומנם קיום כל הווה בכל מדרגה שהיא, אינו אלא ממנו יתברך שמו. כי הוא יתברך שמו מקיים בכוחו הנבראים והשתלשלותם, כל אחד כפי עניינו, והוצאת הפעולות לגשמיות, כפי סדר הנמצאים ויחסיהם שזכרנו למעלה, זה נעשה בהדרגה שזכרנו. זאת אומרת, תראו, ריבונו של עולם הוא מקיים את הכל, ואתה מחיה את כולם, את כל המלאכים, כל המדרגות, כל הספירות העליונות, כל העולמות, הכל הוא מקיים. הכל ממנו יתברך שמו. מקיים בכוחו הנבראים והשתלשלותם. כל אחד כפי עניינו. אבל הוצאת הפעולות לגשמיות, כפי סדר הנמצאים ויחסיהם שזכרנו למעלה, זה נעשה בהדרגה שזכרנו. זה על דרך משל, מה שאמרתי לכם מקודם, להזיז את דחפור באיזה מחלף ששינו, זה לא עושה לא, לא ראש הממשלה ולא שרת תחבורה, נכון? זה יעשה, זה נהג דחפור. על פי כל מיני מהנדסים ואדריכלים וכו'. לפי סדר, זה ההוצאה לפועל. המפגש עם הגשמיות, עם העולם הזה הארצי, זה אחרי הרבה 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 מדרגות. אז אמרו, מלכות דארה, כן, מלכות דרקיה. המלכות בארץ היא כן המלכות של השמיים. זה פועל פחות או יותר באותו אופן, בהקשר הזה של הדרגתיות וכו'. והנה, שם האדון ברוך הוא בטבע כל פקיד, לעמוד על משמרתו ולקיים בגבורה מה שנמסר בידו, ולא ידחה משמרתו אלא באותו הסדר שסידר האדון ברוך הוא. טוב, זה נקודה חשובה. טבע כל פקיד, כלומר מלאך, הוא עושה תמיד את שליחותו. אין בו לא עלייה ולא ירידה, הוא ממונה על תפקידו. מה ההגדרה של מלאך? מי שהוא עושה את רצונו יתברך. חוק אלוהי במציאות. בסדר? יש לך חוק אלוהי בתחום של עולם הטבע, תחום הפיזיקלי, הכימי, ביולוגי, יש לך חוקים בעולם המוסר, כל מיני חוקים רוחניים, הכל נקרא מלאכים. אז טבע כל פקיד לעמוד על משמרתו, וקיים בגבורה שנמסר בידו, ולא ידחה משמרתו, אלא באותו הסדר שסידר האדון ברוך הוא. דרך משל, שר האילנות, השתדל להתאמץ להחזיק אילנותיו, ואולם בהיות הגזרה מפניו יתברך שמו, יחזיק שר הרוח את הרוח כפי מה שיוגזר עליו, וידחה שר האילנות כפי זה, ויקרו כפי זה מאילנותיו בכוח הרוח. אתם מבינים? לפעמים יש פה שני שרים שהתפקיד שלהם הוא בא, זה על חשבון זה. שר האילנות הוא גורם לאילנות לצמוח, לפרוח, להביא פירות. טוב? אבל שר הרוח עניינו להביא רוח. אז אם יעקרו כמה אילנות, בסדר. כל אחד עושה את תפקידו. אבל אף אחד לא עושה תפקיד של מישהו אחר. כמו שאנחנו רואים, המלאכים באו לאברהם, באו רפאל לרפות את אברהם מהמילה, גבריאל, מיכאל לבשר בלולדת יצחק, גבריאל הוא בא בשביל סדום. אחרי זה, שבאו לסדום, באו רק שני מלאכים, רפאל הסתלק. באו מיכאל להציל את לוט, זכותו של אברהם, וגבריאל להחריב את סדום. ברור הנקודה הזאת? עכשיו, אותו דבר, גם בארץ זה ככה, נכון? מה שנקרא הבנקאי בעובר ושב, הוא לא פתאום יעלה ויתחיל להתעסק במשכנתאות. זה התפקיד שלו. נכון? ברור הנקודה הזאת? וכן על זה הדרך, ככה זה עובד. אז מלאך הוא, הוא אמון על המשבצת שלו, בזה הוא עוסק, זה הוא מתעסק. לפעמים זה בא, חשבון, הוא דוחה תפקיד של מישהו אחר. בסדר? נגיד, הוא במשרד הסולל בונה, לא משנה, אז זה בא על חשבון משרד לאיכות הסביבה, נכון? כי עכשיו סוללים על איזה יער. יכול לקרות כזה דבר? כמו בארץ, ככה זה גם במלכות הדרקיה, כן, מלכות הדארה וכו'. כי יש מלאכים, המלאכים, פקידי הטבע הגשמי, המחזיקים כל חלקי הגשמיים בחוקותיהם הטבעיים, ועליהם שרי גזרות הגמול, מניעים מלאכי הטבע, לסבב עניינים כפי הגזרות, כמה פרטים ופרטים כפי נפלאות סתרי הנהגתו יתברך שמו. אז יש דברים שהם מלאכים שהם אחראים על טבע הגשמי, אבל לפעמים שרי גזרות הגמול הם יעקרו דברים, אפילו מסדרי הטבע. אם ים סוף עכשיו צריך להיקרה, אז ייקרה, אבל יש מלאך שאחראי שהים הוא תמיד יהיה כזה, המולקולות של המים הם לא ייפרדו אחד מהשני, נכון? לא יעמדו כמו נד נוזלים. בסדר, אז זה ישתנה בגלל שרי הגמול, נכון? והמצרים צריכים לטבוע, והמצרים צריכים לחצות. אז דברים באים, זה על חשבון זה. טוב, עד כאן. בסדר, אז אנחנו נמשיך עם זה, נושא מאוד עמוק, יש פה הרבה מה לעיין. אולי את הפסקה האחרונה עוד אני אפתח פעם שם הבא. בסדר, בזאת השם, תזכירו לי. טוב, חזקים וברוכים תהיו.